על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה דפנה לוי.
המקום ששמור לאסתי זקהיים בהיכל התהילה של שחקניות ושחקני ארצנו יהיה בוודאי צבעוני מאוד וגם עמוס להתפקע. רשימת הסרטים, הסדרות, ההצגות והפרסים שלה היא כל כך ארוכה ומגוונת, ושלא במפתיע כך ממש התנהלה השיחה שלנו. אסתי מכירה את המוות מקרוב מאוד. לפני 30 שנה מת אחיה דני זקהיים, אמן המיצגים הנודע שהקשר ביניהם היה קרוב ונפלא ומקסים ומחריד, כהגדרתה. שנים ספורות לאחר מכן מת גם אביה הנערץ, ואז מת גם אחיה הבכור רוני. אסתי, שמעולם לא נרתעה מלשוחח על המוות, להפך, וזה ממש בלשון המעטה, סיפרה לי עליהם סיפורים רבים, צבעוניים ומסחררים. במילים אחרות, זוהי שיחה שמתחילה בדרמה קטנה, עוברת בדרמות גדולות, ומסתיימת באפטר פארטי.
שיר כבר הרבה, רשמתי לי אתמול דברים, כן. שאני לא אשכח. אני אפתח בהתנצלות. כאילו, אני צריכה להתנצל בפני מישהו, רק שאני לא יודעת מי הוא.
אוקיי.
בשבעה של דני, אחי, 30 שנה, ago, היו המוני אנשים. באמת, גם איש צעיר, וגם חברים שלו, וגם חברים שלי, וגם מורים שלו, וכולם, מלא 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 אנשים. ואז כאילו אומרים, שלא תדעי יותר צח, שלא תדעי יותר צח, זה. ובן אדם ה-200, אני צרחתי עליו, כאילו, אמרתי, אני עוד פעם אשמע את זה, הרי כדי לא לדעת צער, אני צריכה למות עכשיו. באמת, הרי אי אפשר לעצור את זה, ואנשים שאתה, וככל שאתה אוהב יותר אנשים, ובקשר יותר עם אנשים, ככה יותר אנשים ימותו לך, אלא אם כן אתה תעשה את זה זריז, ואתה מות לפניהם. וזה היכה בי, את יודעת, אז, זה 30 שנה, ואני אומרת לעצמי, מסכן הבן אדם הזה, הרי כאילו אנשים מגיעים, לא יודעים מה להגיד, אתה לא יודע מה להגיד, אז יש לך טקסטבוק כאילו של דתיים, המקום ינחם, תנוחמו בבתי ציון, כל הזה, שאני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד את הדברים האלה, אז אתה אומר, אז מה אומרים?
מה את אומרת באמת?
שלא תדעו יותר צער? לא. מה אני אומרת? א', יש משהו, אתה יודע, שאתה אמור לשתוק. אתה אמור להגיע ולשתוק עד שהבן אדם המתאבל ידבר. אני בדרך כלל מקווה שהזיכרונות הטובים יהיו לנחמה. זאת אומרת שכאילו, ולתת לגעגוע מקום, כי אם אתה מתגעגע למישהו, סימן שיש למה להתגעגע.
נכון.
זאת אומרת שהיה שם משהו, והייתה אהבה, והיה קשר, שיש להתגעגע אליו, ושבן אדם הזה היה שווה את זה. ואתה, וככל שעובר הזמן, באמת שנים על גבי שנים של, גם מתווספים כל הזמן עוד ועוד מתים, אבל גם הגעגוע לדני, זה מתנפל עליך ברחוב. פתאום אתה רואה משהו, ואני אומר לזה, יוח, דני היה אוהב את זה. או פתאום אני חושבת, רואה מישהו שלא ראינו שנים, או אני רואה מישהו ואני אומרת, אך, דני היה שמח לראות איך הוא נתרפת לו. כאלה. אז זה חסר, ואז מתנפל לך הגעגוע והכאב. אבל יש הרבה מאוד רגעים, שבהם יש לך איזה מין רגעים כאלה של, של, של חמלה, ואהבה, וחיבוק. ואני חושבת שגם, שאתה עוזב את ה... שאתה מבין שאתה לא יכול, לא תוכל לשנות את העבר. אי אפשר לשנות את העבר, אפשר אולי לשנות את העתיד, או מהיום והלאה. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה יכול גם לסלוח, ולאט לאט למצוא את בתוך התל הארכיאולוגי האלה, את המקומות שאתה יכול לשבת שנייה, ולהיזכר, ולבנות מחדש את הזיכרון ואת הסיפור, ולהרגיש שאני מרגישה נורא בת מזל. כאילו, אני גם מרגישה בת מזל, כי נורא נאהבתי, ונורא אהבתי, מאוד אהבתי. והיה לי קשר כל כך זוועתי ומקסים ונורא והיום ונפלא וזה, עם, עם, עם דני אחי ברמה שהוא באמת יכול להיות כל כך נוכח 30 שנה שהוא איננו, שהוד ההיעדר שלו הוא כל כך גדול.
ואין לך מושג מי הבן אדם התמים.
לא, זהו, אז
שהורדת לו נבוט על הראש.
אולי מישהו מאזין, אולי מישהו יודע, אולי מישהו אמר זה. בוא'נה, אסתי הזאת הייתה מגילה, באתי לנחם וזה נבחה עליי. אז כן, אז נבחתי. כי באמת לא יכולתי להכיל את זה, את האיחול הזה, זה כאילו נראה לי כל כך לא קשור, לא מחובר לכלום, כאילו אם אתה מבין משהו במערכות יחסים, או נמצא במערכות יחסים ongoing, או היית, אז אתה יודע שאין, שצער תמיד יבוא. אז זה הדבר הראשון שרציתי לפתוח איתו, וזה ההתנצלות העמוקה הזאת, באמת למדם שלא עשה לי כלום. את יודעת, אני גם כל שנה אני כותבת את ההספדים, אני כאילו כותבת את ההספדים הרשמית, גם יש לי חבורה של, כאילו חברים שלי שיש, הם בתור, זאת אומרת שאני יודעת שאני צריכה נגיד לאמיר, אני עושה את ההספד, אני כאילו, יש, הם בתור כאילו.
שכשהם ימותו, את תכתוב.
שכשהם ימותו, אני אכתוב. כולם מאוד מתפעלים ממני, תמיד אולי צריכה לכתוב, צריכה לכתוב, אמרתי, אני כותבת הספדים, אני ממש טובה בזה. כאילו, אזכרות. הלוויות וזה, הלב שלי נפתח כשאני כותבת על אנשים.
כן, כבר שמעתי אותך מתראיינת באיזה מקום שטענו שיש בך שמחת מוות.
כן, כן, אני קוראת לזה שמחת המוות שלי במקום שמחת החיים. כן, האמת היא שיש חברים שמתקשרים ואומרים, נו, באיזה ניחום אבלים היית השבוע? מה זה? מה היה? קצינת הלוויות? קצינת נפגעים? יש לי כל מיני שמות
של חברים שלי. את לא בורחת מזה דווקא בגלל שחווית את זה בעצמך?
אני לא בורחת מזה, אני חיה עם זה, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, אני גם חושבת שאנשים הם הרבה יותר נחמדים ברגעי העצב שלהם, ומאשר שהם באיזו תחושה כזאת שהם בלתי מנוצחים ויחיו לנצח וכאלה, זאת אומרת, האשליה המפגרת הזאת שאנחנו, ההדחקה של האפשרות שלנו למות, היא נראית לי בלתי סבירה, ואני זוכרת שהייתי בת 8, ודוד שוני שלי נפטר, שנורא נורא נורא אהבתי אותו, הייתי קשורה אליו, וגם כל יום רביעי, אבא שלי היה הולך לבונים החופשיים, ודוד שוני היה מגיע לארוחת ערב עם אמא שלי, והיה מקריא לי סיפור, כאילו, ומשקיע אותי לישון, והייתי ממוללת לו את האוזן, כאילו, נורא אהבתי את התנוך אוזן שלו, וככה הייתי נרדמת. הייתי מאוד קשורה אליו, וכשהייתי בת 8, הוא נפטר, במפתיע, בצנתור, וזה, וליבי נשבר, ולא לקחו אותי להלוויה.
כי הייתי קטנה.
מאחר שאנחנו גרים ליד היכל התרבות, אז הייתי הולכת אחרי אנשים, כאילו זה היה די מסוכן, והייתי רץ אחרי אנשים שהיו מין גברים אלגנטים כאלה, עם מראה אירופאי, עם חליפות, הייתי בטוחה שזה דוד שוני, והייתי רץ אחריו, אחרי בן אדם, וקוראת לו ומגלה שזה לא הוא, כי לא ראיתי אותו מת, לא הסכמתי לקבל את העובדה הזאת שהוא מת. וזה... אני חושבת, רדף אותי הרבה שנים, הדבר הזה שאני הולכת אחרי האנשים ברחוב עכשיו. כן, זה מדהים, הזיכרונות שהם של כל המשפחה. את נגיד, יום שישי בצהריים, אמא שלי הייתה מכינה הרמה של שניצלים, ומביאה מישהו חקר חומוס וכזה, עושה תחינה, עושה חצילים בתחינה, סלט ירקות, פיתות, הרמה של פיתות את הקונה וזה, מרצה בי, ואז היינו מגיעים כל הבני דודים משני הצדדים, בדרך מבית ספר באים ועושים פיתה עם שניצל וסלט חצילים בתחילה וסלט ירקות. שבעה, שמונה, משהו כזה. מגיעים פשוט כי בערב יש ארוחה חגיגית, אבל של ערב שבת, אבל
שיחזיק
אותנו מסכנים. ולכולם יש אותם זיכרונות. מלא דברים שהם... לאט לאט, לאט לאט, די מהר, אני איבדתי את השותפים שלי לדרך, כאילו נשארנו נורא מעט.
גם בני דודים?
כי גם בני דודים הלכו לעולמם, שזה מאוד, מאוד עצוב, אבל זה מדהים כאילו, עם מי אתה יכול עדיין לקחת את הזיכרונות, זה כמו אחים, את יודעת, לפעמים אני אומרת לעצמי, אחים זה יותר הם שותפים שלך לדרך יותר מאשר כל דבר אחר. זאת אומרת, אני אומרת, אמא שלי באמת, לא יכולה לתאר לעצמי לאבד שני ילדים וכמה זה נורא וזה, אני אומרת לעצמי, משהו יקרה לאוריאל, אני לא יודעת מה אני אעשה, או לבנות שלי, לתמר, הנעמה, אני לא יודעת מה אני אעשה עם חיי. אז היא איבדה את שני הבנים שלה ואני נשארתי הקטנה, וזה נורא, אבל לפעמים אני אומרת, גם אני איבדתי, כאילו אני מתקשרת אליו, והיא אומרת, למה את עצובה? אמרתי, אני יודעת, אח שלי נפטר, זאת אומרת, כן, אוי, וזה ישר עובר אליה. וכאילו אין מקום לאבל שלי בתוך
תראה, שני האחים שאת איבדת היו בעצם אמורים להיות ביחד איתך גם אחרי שההורים לא היו.
נכון.
היית אמורה להיות מסוגלת לחלוק איתם את האובדן שעוד מחכה לך.
נכון. וגם את זה, שלפעמים אני מגיעה לאימא וזה, ואני מקללת אותם בדרך, כאילו, איך הם עזבו אותי, ואיך הם השאירו אותי לבד לטפל, ואני כועסת עליהם, את יודעת, ואני במערכת יחסים, אז אני אומר, טוב, לפחות תמצא לי חנייה. כאילו, אני יודע, אני הוא מלאך החניות, אז אני אומר, תמצא לי חנייה לפחות, שאני מסתובבת פה שעות. כאילו, אני רבה איתם, אני כועסת עליהם, אני מתגעגעת עליהם נורא, אבל כאילו, המערכת היחסים היא חיה ו... ונושמת עם, עם רוב המתים שלי. אבא שלי היה מספר לכל הילדים, ואז לכל הילדים של הילדים, ואז לכל הילדים של הילדים של הילדים, את אותם שני סיפורים. היה את גן גורים ודירה להזכיר. והדבר השלישי היה ספר דני של מרים אילן שטייגל, זה כאילו הסיפור של ג'ינג'י. בלילה, בלילה, בתוך תוך קרי.
זאת אומרת, דני אני יודעת,
ג'ינג'י, ג'ינג'י, רוני היה הרמוני, עם זקן ג'ינג'י, עד שזה אפיר. כן, אמא שלי הייתה ג'ינג'י ג'ינג'י, זה פשוט הלבינה, אני חושבת, די ביום, כאילו, כשדני הכי חלה, עכשיו זה כזה אלגנטי, כפי שראית.
כן, עכשיו היא בת 91, ואני רואה כאילו שהיא בת 16.
היא גם, כן, היא מסתובבת, הולכת, תשמעי, יש פער מאוד גדול בין האישה שהיא בחוץ, לבין האישה שהיא בבית. היא תמיד החזיקה את המשפחה, היא כאילו, משני הצדדים, והסדרים אצלנו היו, כל האורך של הסלון והלחסון היו 30-40 איש, כל סדר, תפעלה את המשפחה ואת הביקורים ואת היציאות ואת זה, ו... אבא שלי היה מגיע מהמפעל, הוא אומר, ורדה, לאן הולכים? הם היו יוצאים כמעט כל יום. משחקים ברידג', הולכים לחברים, הולכים לקונצרט, הולכים להצגה, כאילו, הוא לא יכול היה להישאר בבית, אבא שלי. הוא מגיע מהמפעל, נח שעה ויוצאים.
מאיזה מפעל, מה הוא עשה?
היה לו מפעל ברגים, מומים, חלקי נשק, מפעל ברזל. ואני עבד, אני נורא נהניתי לעבוד במפעל. כאילו, אני חושבת שאני הבת, הילדה היחידה שממש רצתה לעבוד במפעל. ואז שהייתי בסוף כיתה ת' בחטיבת ביניים, אמרתי לאבא שלי, טוב, או שאני הולכת לטל מעלי ללמוד משחק, או שאני הולכת לאור טכניקום ללמוד הנדסת מכונות, והוא אמר לי, תלכי ללמוד משחק, תרגשימי לי את החלום. וזה היה נורא יפה, כי הוא באמת הוא אמר לי גם, כל זמן שאני חי, את לא צריכה לדאוג, והאמת היא שכל זמן שהוא חי, לא דאגתי. זאת, היה גם את הרגע הזה שאני יכולה, אבא, יש לי מינוס, אבא, כאילו, ו... לא, הוא באמת היה שם. זאת אומרת, זה היה הבטחה שהוא עמד בה.
כן.
והיה נורא גאה בי, כאילו, באמת... אני זוכרת שאחרי שחזרתי לארץ, הייתי 3 שנים בלונדון, וכשחזרתי לארץ, ואת לא יודעת, ואז אחרי הפול אקספרס, הייתה את הבחורה, והם ראו, עכשיו אני לא רואה את הדברים שלי. אני לא מסתכלת. לוקח לי הרבה שנים, אחרי הרבה שנים אני יכולה לראות. יצא, ואז אמרתי, נו, אבא, איך היה... אז הוא אומר לי, היה נהדר, אבל חנה סנש היה משהו.
חנה סנש הייתה בפול אקספרס?
עשיתי בכיתה ת' בחטיבת ביניים, בכיתה ת' בחוג למשחק בעירוני א'. ואני הייתי באלבון, ואני אמרתי, מה, הוא חושב שאני לא זה, שלא התקדמתי, שלא השתפרתי, שלא התגדלתי, שלא. ולא הצלחתי להחזיק את זה, ובאיזשהו שלב, גם דרך שיחה איתו, אני חושבת, אבל הבנתי שהוא מבחינתו, הוא בכלל לא הבין מה השאלה. הוא מבחינתו, את ההצבעת אמון בי עשה כשאני הייתי בכיתה ת' ושיחקתי איתך לסנש. היה לו ברור שאני שחקנית נהדרת ואני נפלאה, וגם יש איזה וידאו שדני אחי צילם, הקליט אותו וזה, הוא אמר, בת שלי שחקנית מצוינת, אבל היא רוצה להיות במאית שתהיה גדולה. כאילו, הוא דיבר עליי עם המון אהבה, ובאמת גם אני חושבת שאני מאוד מאוד דומה לו במבנה הנפשי, המנה דפרסיבי הזה, באפים ודאונים וזה, אבל... באותה מידה שהוא אהב אותי נורא, הוא גם גירש אותי מהבית כל פעם, זאת אומרת, היה לו, את לא הבת שלי יותר, וזורק אותי מהבית, ואיזה הזדמנויות,
למה?
שהייתה מלחמת לבנון, אז הייתי בנוער יש גבול, זה קראו לזה עד כאן, כתבתי את הנאום הזה, את הנאום של ההקמה של התנועה וזה, וכמו שהיה נהוג, אז הזמנו את ישעיהו ליבוביץ' שהגיע לצוותא לכנס יסוד שלנו וזה וזה, והיו עיתונאים, ואז ביקשתי מהעיתונאים שלא יכתבו את שם המשפחה שלי, כי זה היה הסכם בינינו, כי אבא שלי היה כזה, את יודעת, וזה, ואמא שלי חברת מרכז ליכוד, כאילו אנחנו מאוד שונים פוליטית, וההחלטה הייתה שכל אחד עושה כרצונו, אבל לא מדברים על זה. וזהו, ואז בני אבני מעיתון העיר לא כתב את השם שלי, אבל הייתה תמונה שלי. היה כתוב, אסתי הרוח החיה של עד כאן. וזהו, ואז אני הגעתי יום שישי, אני מגיעה לתל מעלין, ומר נתן אומר, המנהל של בית ספר, איך עשית לי את זה, את יד ימיני, וזה אמרתי, אני יד שמאלך, כאילו זה. ואז התקשרתי לאמא של עיתון העיר, לא יכנס הביתה שאבא לא יראה. וזה אכן שרד את זה, אבל אז הם יצאו לחברים, וכל החברים צקצקו, ואוי ובוי, והבת שלך, והוא חזר הביתה, ב-12 בלילה ביום שישי, וזרק אותי מהבית, אמר לי, את לא, את בת שלי יותר, ותצאי מפה, וזרק אותי מהבית.
ולאן הלכת?
הלכתי לדודה חנה, הסתובבתי, בקיצור, הסתובבתי חודשיים בין בתים, ואז דודה חנה אמרה, מספיק, באה הנה ועשו מסע ומתן וזה, והיינו צריכים להתחייב על דברים, ובקיצור עשינו שלום, וחזרתי הביתה.
משפחה סוערת.
אבל תמיד הוא קרא לי שרץ מרץ, היו לו כל מיני הוצאות עליי וזה, ובאיזשהו אופן זה מעולם לא, זה נורא מצחיק, אני אף פעם לא כעסתי עליו, כמו שכעסתי על אמא שלי. כי את יודעת, שהייתי קטנה והוא בא הביתה מהמפעל, הוא אמר, תורידי לי את הנעליים והגרביים, ואני אמרתי, הייתי קטנה, 8, 7, 8, אמרתי לו, אני לא רוצה, זה מסריח, וזה קטן מהשמן מכונות, וזה, ולא, לא. אז הוא אמר, מזה את אוכלת. וזה, ואני עמדתי ובכיתי, והוא אמר לי, את לא הבת שלי יותר. והוא לא דיבר איתי שבועיים. ילדה בת 8, גם שהוא אהבת חיי וכזה, ואף פעם לא כעסתי עליו, כאילו כל הזמן היה איזו הבנה וקבלה שלו וכעס על אמא שלי שהיא לא הגנה עליי.
מפניו.
כן, שהיא לא אמרה לו, שני אורקי לא מדברים ככה לילדה, או לא, כאילו, היא לא הגנה עליו, היא תמיד הייתה לצידו, והיה איזה פעם שממש כעסתי עליה ואמרתי לה את זה, יותר, אני כבר לא זוכרת אם זה בגיל ההתבגרות המוקדם או המאוחר וזה, ואני אומרת לי, מה זאת אומרת, אני הבת זוג שלו ואני לצידו. כאילו אמרתי, אבל את גם אמא שלי, זאת אומרת, אני קודם כל אריב עם אלחנדרו, עם משהו יגיד לילדים, ואחר כך אני הבת זוג שלו, אני לא יודעת, כאילו משהו בהגדרה, נורא ברור לי, בלי בכלל זה ש... אמרתי, אבל אני הבת שלך, כאילו, למה זה? אני זוכר שברחתי יומיים, ואבא שלי שישן 3 חבילות סיגרות ביום, רץ אחריי, והוא ככה, נושב, אני שומעת אותו נושב, אני מפחדת שהוא יחטוף לי את כיף לב וימות, אבל אני ברחתי מהבית, מה זאת אומרת? ואני רצה, אני בכיתה וב, זה... ואני נעמדת מאחורי בת דודה שלי, אל תתנו לו זה, הוא ירביץ לי, והוא פשוט נעמד והתחיל לבכות.
מחשבה שאת
פחדת ממני. ואני זוכרת את הרגע הזה, את חקוק לי, ואת וואו, הוא אומר, איך את יכולה להגיד את זה? אני מעולם לא הרמתי עלייך יד. העלבון שלו הרס אותי, כאילו זה ערער אותי לגמרי. קטעת בחמת זעם, והיה לו גם קול כזה נמוך כמי הים המלח, והיה לו כזה, והיה אומר, אסתר, ומין כעס וזה, ואני כתבי, כולם רועדים בבית, כי יש לו, כי אבא יבוא, חכו שאבא יבוא, את יודעת הזה. אז זה ממש חקוק לי, ואתה מערכת יחסים נורא טובה. את יודעת, גם זה שהוא מגיל 10 התחיל ללמד אותי לשתות. זה התחיל עם דובונה קטן, ואחרי זה ליקר כזה, וליקר זה, וקוונטרו, ופפפפפה, ומהר מאוד הגענו לוודקה, וזה, הוא אמר, את תדעי לשתות, את לא תמצאי את עצמך במיטה, עם אף אחד בגלל שאת שיקורה, רק בגלל שאת בוחרת בזה. ואני גם לימדתי את הילדות, כאילו, זה נראה לי אחלה רעיון, כאילו, וזה היה...
זאת כמה אין? אני פשוט רוצה לדעת אם אחרי הפודקאסט הזה יגיעו אלייך מהשירות לבן הילד.
תמרה ונעמה בנות 18.
אוקיי, זה כבר קצת, חוקי כן. כנראה, כן.
כן, זה כבר חוקי. אבל גם את אוריאל, שהוא בן 24, כאילו הוא עבר את הלימוד הזה. כאילו אימונים של מישהו מגיע אליכם, אצבעות לעיניים, מכה באוזניים, מכה באף, לצרוח, לתת מכה בביצים ולרוץ. כאילו, היה להם אימונים יומיים כאלה.
אבל את גדלת עם שני אחים גדולים. הם לא הגנו עלייך?
תשמעי, רוני אחי, את רוני אחי לא כל כך הכרתי, כי כשהייתי בת 6 הוא כבר עזב את הבית, הוא היה בן 19, והוא עבר לדירת רווקים, אז כאילו הוא היה אחי הגדול, אבל הוא לא היה לנו קשר, ודני, הקשר בינינו היה סימביוטי כמעט, כאילו אני באמת הייתי איתו שעוד, ההורים נסעו, יצאו, והשאירו אותי בן ציפורנה, והוא היה מתעלל בי, אבל הרצתי אותו. עכשיו הוא היה יושב, נגיד,
בכמה שנים הוא...
7.5 השנים.
אז הוא גדול באמת ממני, האח כן. הגדול, הגורו.
כן. והרצתי אותו, והוא היה יושב, הוא היה מנגן לי לושינקה בגיטרה, ורק כדי שאני אבכה, כי הייתי בוכה, כמו שהוא היה מנגן לושינקה, זה לושינקה, לושינקה, אוי, חן, את לושינקה, מדוע, לא חיכית, לא, ואני... בוכה, מגשדרת, והוא... מאושר, הצליח לקרוא לי לבכות. וגם זה שההורים שלי היו בחול, והוא נשאר איתי, אבל הוא יצא עם חברים, עם נועם מאירי, עם כל מיני חברים, אז הייתי יוצאת איתם, ואיזה יום הם כנראה יצאו, לא יודעת, לאיזה מועדון, whatever, לא רצו לקחת אותי בכל זאת בת 13, והשאירו אותי זה, ואז הוא חזר הביתה, זה היה אוגוסט, ההורים שלי היו בחול, אני שיקורה לגמרי, הרמה של סיגר, שנתי, חצי מעולפת, הוא כל כך נבעל, וזה שהוא לקח קוביית קרח והעביר אותה ככה כדי שאני אתעורר, זה היה עינוי. ואומר לי, מה זה? אתה לא לקחת אותי, אתה לא מתחזים לי כאילו חברה שלך, אני כאילו נורא הרגשתי גדולה וזה, ומה זאת אומרת שהוא יוצא בלעדיי? אבל באמת בזכותו, אתה יודע, כל הללכת ולראות תיאטרון ולעשות זה, והייתי יושבת ומסתכלת עליו בחזרות ועושה, נורא הרצתי אותו באמת, לא רק כי הוא היה כל כך מיוחד וטווסון מצויץ כזה ולקח את כל תשומת הלב במשפחה ואני באופן מאוד גרנדיוזי, אלא בגלל שהוא באמת היה נורא ספציפי ונורא פרפקציוניסט, וזה משהו שאני מעריצה, גם כי אני כאילו כזה, הרבה פעמים אני לא דואגת לפרטים הקטנים, ורק אחרי זה אני מבינה שצריך לדאוג לפרטים הקטנים, ואצלו כל מה שעשינו ביחד, כל עבודה שעשינו ביחד הייתה מדויקת.
איך התחלתם באמת לעבוד ביחד?
קודם כל הוא חזר לארץ, אני הייתי כבר בצבא, הייתי בגלי צהל, מפיקה. ואז הוא חזר ואמר לי, אני רוצה לעשות איזה מופע, וזה, וסידרתי לו סלוט בפסטיבל אקו. ואז הוא חזר והוא רוצה שאני אהיה, כי היה משהו בדמיון הפיזי בינינו, שנראינו, את יודעת, כמו גבר ואישה
של אותו דבר. נכון, כמו גרסה נשית וגרסה, רואים בתמונות שלכם, בסרטונים של הקמפיין מפלגת בבל הזאת שעשיתם. ואיזה שנה זה היה?
83 או 84 היה הבחירות, כן.
זה ממש נראה כך.
גם בווייב. זה לא רק הדמיון הפיזי, זה בעיקר באנרגיה. שנינו כמו ברווזים כאלה, עם עמידה ראשונה, כאילו אנחנו רקדנים אותם. ובאמת גם היינו מגיל נורא צעיר, רקדנו בחתונות ובאירועים. היינו רוקדים ולסים וצ'אצ'ות וסלסות. וכאילו, אבא שלי לימד אותי לרקוד על הכפות רגליים שלו. זאת, כי הייתי עומדת על הרגליים שלו, והוא היה זז, והוא נורא אהב מוזיקה. והיה מביא תקליטים, והכל היה כאילו מוזיקה דרום-אמריקאית, וטנגוים וזה, ואבא שלי היה כזה רגשן, אז גם הוא היה נהיה מאדים כזה, והוא לימד אותי לרקוד. זה משהו שהיה באוויר בבית. את יודעת, בתוך כל הדבר הזה, הם היו יוצאים לנשפים ולמסיבות, ועושים פה נשפים, ונורא גדלנו עם זה, ואז דני ואני היינו רוקדים ביחד, והוא היה פרטנר מושלם, ואני...
אבל מתי קיבלת מעמד שווה? כי אמרת שבתור ילדה הוא מאוד נהנה להתעלל בך.
הוא נהנה להתעלל לי, אבל he groomed me. הוא כאילו הכין אותי.
שמעתי אותך גם מספרת שהוא אמר לך שבגללך סבא מת, ובגללך זה קרה, ובגללך הוא קרה.
זה נורא. זה באמת נורא, כי זה גם לא נגמר עד שהוא לא מת, זה לא עבר מן העולם. כאילו, אני חושבת לעצמי, לגדול עם האשמה הזאת, זה מטורף. כאילו, אני חושבת שהוא נורא קינה בי. באיזשהו אופן, גם כי הייתי בת ואולי הוא היה רוצה להיות בת, גם כי רקדתי בלט והוא רוצה לרקוד בלט ולא נתנו לו לרקוד בלט כי הוא בן, וניגנתי בפסנתר, את יודעת, כאילו, היה לי מין ילדות כזאת, יותר מורגת של ילדים מלוסים קטנים, חמודים, גם ניגנים פסנתר קלאסי, גם הולכים לבדור, אז מצד אחד, אני חושבת שזה היה love-hate relationship באיזשהו אופן, טוב, עכשיו אני חושבת על זה, כל היחסים שהיו לי אחר כך, הם גברים, טוב, אבל נעזוב את זה, אבל, כי באמת הרגשתי נורא אהובה. והייתי הקטנה מהאחים, הקטנה מהבני דודים, כאילו הכי קטנה בכל המשפחה. ונולדתי את זה, ועשים מסר ג'ינג'י וקוקו בלוף, וסמלת כתיפה, בשביל נוסע לאנגליה, ומביא לי ממקס אנד ספנסר, כל מיני סמלות כאלה כתיפיים, פנינים, ונעלי לק שחורות, וכזה כאילו נולדה לאמא שלי בובה, אחרי שני בונים. אבל הרבה פעמים אני אומר, אם אני הייתי נולדת בן, והוא היה נולד בת, היה יותר טוב, ויכול להיות שהוא היה עוד חי. אבל, ואז התחילה הזה, את יודעת למה סבא מת? בגללך. הוא ראה תינוקת מכוערת וג'ינג'ית, הוא לא עמד בזה, והוא מת. ואני בכיתי וזה, ואז אמא שלי, זה אני אומרת, אמא, תגידי לי, דני, ואז היא אומרת, דני, באמת, ואתה מתחילה לפקוט. וזה, כי הייתה לו רק שורה לאבא שלה, וגם אהבה אותו, הריצה אותו, ואת, הם נולדו, אבא שלי, ו... סבא שלי באותו יום, ב-13 בינואר, כאילו, אדיפוס שמדיפוס, זה, או אלקטרה שמאלקטרה, כן. ואבא שלי היה גדול מאמא שלי ב-12 שנה, והרבה. הוא היה אומר, הילדה שלי ושתינו היינו מסתובבות, כאילו, קצת מטורף. ואז היא בסדר, ואז דני אמר לי, היא סתם אומרת לך שזה לא נכון, היא בוכה כי זאת האמת.
הוא גילה את הקסם של האפשרות לעשות מניפולציה על מישהו.
מה זה מניפולציה? זה היה אינסופי, וזה, ולאימא יש דלקת פרקים בגללך, כי בהיריון היא קיבלה דלקת פרקים, בהיריון איתך, כאילו, ואז אתה אומר לעצמך, מה עצם קיומי, עצם היותי, לא הייתי צריכה לעשות כלום כדי לגרום לאנשים למות. אני חושבת שגדלתי עם רגשות אשמה כל כך גדולים, וגם יש לי אינטואיציות נורא חזקות, אז כאילו פחדתי מהאינטואיציות שלי. פחדתי להיות אני, כאילו ללכת עם האינטואיציות קצת של מחשפה שיש לי, ועם התחושות בטן שלי, וגם איך אתה יכול להתקרב למישהו, כשאתה יכול באמת להרוג אותו בעצם המבט שלך, או קיומך, אתה הורג. אז זה היה משהו שלוקח לי הרבה שנים בטיפול.
אבל מתישהו באמת נהיית שוות מעמד? זאת אומרת, יצרתם ביחד.
נהייתי שוות מעמד באיזשהו אופן קצת מאוחר מדי. היה מופע שהוא עשה, והוא רצה שזה, ורבתי איתו, וזה היה מין תרגיל אמנציפציה כזה. ואז הוא לקח שחקנית אחרת במקומי. כאילו, אני, שהמסכנה, שחקנית נהדרת, לימור גולדשטיין, והיא בחורה מקסימה בזה, אבל הוא לקח אותה במקומי, היא בזה נפסלה, אני לא יכולה לראות אותה על הבמה. כאילו, הכעס שהיה לי הזה על התחליף, כאילו, מין תחליף אסתי. ועשה את זה ברשעות. כאילו, היו לו גם צדדים מרושעים כאלה. וזה, ואז שחזרתי מלונדון, ביימתי הצגה בתיאטרון הספרייה, בבית צבי. זה הקומדיה שהבאתי, וזה של נשים שהן שותפות לדירה. ועשיתי את כל הבמה, שטיח מין אלטרוס עברות כזה, וקיר מראה, כל המאחור היה מראה מעוותת כזאת, ובוב, כמו קן גדול כזה, שעליו הם תלו את החלוקים שלהם, והכל. וגרי זרק אותי עם, הזה, עם התפורה, זרק אותנו, הוא אמר, מה זה לא תפורה של תיאטרון? אמרתי לו, זה מה שאני רוצה. וכל הזה התרחש בחדר אמבטיה, כל ההצגה. ואז דני אחי אמר שהוא נורא מוכזב ממני, שאני נורא קונסרבטיבית. ואם הוא היה עושה את זה, הוא היה עושה מין תריסים, ושהקהל מציץ למה שקורה בבמה, ולמה אין מים באמבטיה. בכל זאת, תיאטרון, לא, הם פחדו מהקטע של החשמל עם הפנסים, כי גם היה צריך לסדר את הפנסים, ככה שהמראות לא. לא משנה, וגם קומדיה, אתה צריך לראות ולהקשיב לטקסט.
כן, אני מניחה שיש הבדל גדול בין תיאטרון ובין מיצג.
נכון. וניסיתי להסביר לו את זה, ואני מוכזב ממך, וזה, ואני סיימתי את ענייני איתו. ולא דיברתי איתו, גם לא בארוחות ביום שישי. כאילו, אני דומה קצת לאבא שלי באמת בקטע הזה של ה-silent treatment כזה. לא דיברתי איתו, והוא כל יום השאיר לי הודעה במשיבון, עוד היה אז משיבונים, אסתי, תדברי איתי, אני מצטער, וכלום, אני פשוט כעסתי, כאילו, כעסתי נורא על הדבר הזה, כי גם חשבתי שאנחנו כבר עובדים ביחד, כבר עושים ביחד, כבר כותבים ביחד, גם את בבל היה, זאת אומרת, הוא היה אחראי על כל המימד האומנותי, אבל זה נברא כשישבנו בגלריה הלבנה, בבית קפה פה בשדרות רוטשילד שהיה, והוא אמר לי, איזה פרק את הכי אוהבת בתנך? ואמרתי לו, בראשית י' סיפור בבל. והוא אמר לי, וואו, גם אני וזה, והתחלנו לדבר, ואז הוא אמר לי, תשמעי, יש לי רעיון במפלגה, ואז וביחד, את יודעת, עשינו כל כך הרבה דברים ביחד.
עשינו קמפיין שלם, נכון?
עשינו קמפיין שלם, כן.
אתכם מסתובבים באיזה מכונית שמטה כזאת.
אבל סיטרון דשבו פתוחה, עם גג פתוח. ירדנו והרמנו תינוקות, ועשינו זה, ושלח, ונתנו ברושורים וכאלה. את יודעת, היינו עושים הולכים ברגל, שדרות בן ציון, עד הים וחזרה, שדרות רוטשילד, עד נווה צדק והים וחזרה, ועושים שפצירן כזה. הולכים, יושבים לספסלים וככה מתכננים איך נזדקן ביחד בספסל, נשב בספסל ונסתכל על העולם וזה. אני עד היום, כאילו הדבר שאני הכי אוהבת, אני מעדיפה לקחת קפה בבית קפה ולשבת על הספסל. וכשאני מגיעה הביתה, אז המעבר הזה בין שאת בין העבודה להיכנס הביתה וזה, אני תמיד איזה 20 דקות יושבת ובוהה, וכשהיינו קטנים, זאת אומרת, אני הייתי קטנה, וזה, היינו יושבים ועושים בועות רוק. כאלה. יושבים, ככה, עם תחרות. עכשיו יש בועות יותר גדולות. אבל אני חושבת שזה, תראה, זה הרגעים האלה שהם באמת, אני צריכה אותם לשפיות שלי.
תראי, בכל סדרה אמריקאית קלאסית, הם נכנסים הביתה, הם מוזגים לעצמם ברבן או משהו.
כן.
ויושבים שנייה אחת עם איזה, זה היה למחוק את מה שהיה ו...
כן. כן, אני הרבה פעמים אומרת לעצמי, וואו, אם אנשים היו כמו שגרתי בלונדון, ואתה יודעת, חוזרים הביתה, שותים איזה דרינק, כאילו, הכל היה פה נראה הרבה יותר נורמלי, כולם היו יותר רגועים. אבל הבהייה הזאת היא חשובה לי, אני ממש צריכה אותה, את ה-20 דקות האלה של כלום, כלום, ריק. זה מאוד חשוב לי, כי מדיטציה אני לא, דמיון מודרך פחות, זה פחות עובד לי.
לא, בועות רוק זה נשמע פתרון טוב. אבל בועות רוק זה
מעולה, מעולה, וגם בהייה רק לבהות.
טוב, אז הייתם אמורים להזדקן ביחד, אבל זה לא קרה.
לא קרה, לא קרה. וזה היה נורא, באמת שזה היה נורא, כי ממש שאלתי את נפשי למות איתו. ואני מאוד קשה, גם אני לא חושבת שהתגברתי. את יודעת, שמעתי אצלך בפודקאסט את אסא כשר.
כן.
וזה כאילו, אמרתי, כל כך הסכמתי, עכשיו אני נוהגת, אני שומעת אתכם מדברים, ואני מקשה כאילו, אני בטיפול קבוצתי רק לבד, זה מעולה. אני לבד, אני שומעת אתכם מדברים, וכאילו, ואני מסכימה ולא מסכימה, ואני בוכה ואני צוחקת, ואני נורא 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 נהנית. אז כשהוא אמר, אני לא מבין את הדבר הזה, למה, למה, למה יש לזה שם, למה זה הפרעת אבל, כאילו, מה, שזה...
הפרעת אבל מתמשך, כן, או משהו או, כזה, כן.
כן. ולפעמים שאנשים אמרו לי, אבל כבר עבר כל כך הרבה זמן, אני אומר, מה זה עבר כל כך הרבה זמן? הוא היה אח שלי, הוא נשאר אח שלי, הוא עכשיו אח שלי. אני, לפעמים אני מגיעה ואני צריכה למלא, ואני אומרת, כמה אחים יש לך, ואני אומרת, יש לי שניים, הם מתים, אבל הם גם חיים, אני לא יכולה לכתוב שאני לבד, שאין לי אחים. זאת אומרת, יש לי שני אחים. ואז הוא אמר, אני הולך, אני עובד, אני מלמד, ואז אני עובר בקרית שאול אצל בני. אף אחד לא יגיד לי שזה הפרעה, אני מתפקד בחיים, וזה, למה זה הפרעה ב-DSM? כעס על הפסיכיאטריה וזה, ואני כל כך הסכמתי איתו. כי מבחינתי זה לא אבל פתולוגי. 30 שנה דני איננו, אבל הוא באיזשהו מובן אחר נמצא איתי כל הזמן. אני חושבת עליו, אני מדברת אותו, אני מדברת עליו. הילדים שלי, לפני כמה ימים, אוריאל עשה לי שיחת...
זה הילדים שלך שלא הכירו אותו.
כן, כמה זה קשה לחיות עם רוחות רפאים. אני בעצם חי עם סבא שניאור ועם דוד דני, אז לפחות עם רוני, היה להם מערכת יחסים נורא טובה, וגם רוני לקח אותו לא בר מצווה לטיול, בר מצווה, כאילו, מאוד, היה שם קשר מאוד אמיץ. אז הוא הכיר אותו, אבל יש הרבה מתים שהוא לא הכיר. אז כאילו היה לו איזו טרוניה כזאת שהוא... ואני הולכת עם זה, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להתחיל לבכות עכשיו, וזה אומר לי, אני גדלתי עם רוחות רפאים, אמא. כאילו כל המיתוסים והתקסים של המשפחה המפגרת שלי, כאילו חנקו אותו, שזה קשה נורא לגדול עם רוחות רפאים. אמרתי לו, אני בטוחה שכן, אבל זאת האמא שלך וזאת הסבתא שלך, אז אנחנו... אני לא יכולה אחרת, אני לא יכולה... לא לדבר עליו, לא להזכיר אותו, לא לחשוב עליו, לא להתייחס כאילו באיזשהו אופן הוא חי. או הרבה פעמים אני שואל את עצמי מה הוא היה אומר, אבל זה לא מכתיב לי.
את גם לא עושה אידיאליזציה שלו. את אפילו בשנייה הראשונה של שיחתנו בערך הזכרת את המילה כעס.
נכון. מה הרגיז אותי עוד יותר? אמרתי, הוא נשאר יפה בזה במסגרת וזה, אבל אני אזדקן. והוא יישאר היפה, האהוב, הטווס המאמם הזה שכולם עובדים, זה, שאימא שלי דני לב וזה, ואבא שלי היה מאוד קשור אליו. כאילו, את יודעת, אז הנה, כל הימים נשארים יפים וצעירים, ואני מתקששת לי.
נו, זה המחיר של לחיות.
זה המחיר של לחיות, וגם המחיר של לחיות הוא באמת, אימא שלי עושה אידיאליזציה למתים, אני לא. אבל חלק מזה זה כאילו, שבאמת נשארים יפים, והפוטנציאל שלהם, הפוטנציאל נשאר תמיד.
כן, אנחנו מדברות, ואני רואה את התמונות שלהם מאחורה כל הזמן, והם באמת נורא יפים.
כן, אבל זה אנחנו גם בערבוביה כזאת של החיים, המתים, יש פה, כולם פה.
כן.
ואימא שלי, תראי, עשתה תמונה, צילום שלה, והכינה לכל אחד שיהיה כשהיא תמות. אז היא עשתה כמה קופים, כאילו, כמה עותקים, מסגרה, שחס וחלילה לא נמסגר, וכולנו יש מחכה בהיקון, מה שנקרא.
כן. עם דני, מתי נודע לך בכלל שהוא חולה ושמשהו לא בסדר?
כשאני הייתי בלונדון, הייתה מישהי בכיתה שלי, ביאטריס, על הרחמה, שהיא הייתה חולה באיידס. וכל סוף שבוע היינו עושים כל מיני דברים משוגעים, כי ריקודים דרווישים, כל מיני. היא הלכה לכל מקום
אפשרי. בניסיון לרפא אותה?
לרפא אותה, שלא צלח כמובן. וגם הלך, עשיתי, היה את הווק, כאילו כמו מצעד כזה ש... קוראים לזה, שעושים פאנרייזינג כזה. שאני גדבתי במשרד התיירות, והם תרמו כזה, תמוע זה שאני אלך, כמו
ספינסרו אותך כן, כזה.
כן, ספינסרו אותי, וזה היה המצעד הראשון למען HIV פלוס, ושלחתי לדני מדבקה, ושאלתי אותו אם הוא חולה. והוא אמר
זה
לי,
המחשפות
לא.
שלך?
כן. והוא אמר לי, לא, אני לא. סגרתי את הטלפון, והתהפכה לי הבטן, והיומן שלו אחרי זה, היה כתוב, אסתי יודעת, אני יודע שהיא יודעת. זה, עם המדבקה, שהוא הדביק אותה ביומן שלו. וכל החיים היה לי את זה. את יודעת, שהוא נסע לקנדה, אני, זה 3 חודשים לא יצאתי מהבית, הייתי, ישבתי על הכיסא נדנדה ובכיתי, כאילו מתאבלת על האהובי שעזב אותי. התקשרתי אליו ואמרתי לו, דני, הכל בסדר? אז הוא אמר לי, למה? יש לי וירוס, איך את יודעת? מחשפה. אמרתי, לא יודעת, אני הרגש שאתה חולה. כל החיים היה לי מין קשר כזה איתו, הרגשה כזאת שאחד את השני מרחוק, הייתה מאוד חזקה.
העובדה ששאלת אותו אם הוא חולה ב-HIV, זה היה מפחד או שבאמת הרגשת איזושהי ידיעה?
הרגשתי שמשהו, הרגשתי. הרגשתי פשוט.
וזה באמת הייתה עוד תקופה שאנשים התביישו והסתירו את זה.
התביישו ולא סיפרו והסתירו ונורא. ובשלב שהוא כבר סיפר לי, שזה גם היה שלב לפני שההורים וזה, אבא שלי לא ידע עד יום אותו. אני כועסת על זה קצת כי הוא ישים את עצמו. אבא שלי היה חולה. היה לו סרטן, והוא כל הזמן האשים את עצמו שזה הגנטיקה שלו שדני מת מסרטן. כי גם לא היה סרטן במוח, וגם אצל דני זה התבטא כסרטן במוח. ואני כועסת על זה קצת, כי זה כאילו, זה לא פייר. והוא חי עוד 5 שנים אחרי דני.
אז למה המשכתם להסתיר את זה?
כי אימא שלי...
אחרי שדני כבר לא היה.
כי אימא שלי, she's keeping up appearances, אצלה שלא ידברו, שהשכנים לא ידברו, שהחברים לא ידברו, שזה לא יהיה, שזה לא יהיה, כאילו מאוד... היא הקפידה על זה, היא הקפידה על זה ברמות שעשו עוול מאוד גדול גם לדני וגם לאבא שלי בעיניי, בכל מיני שלבים, כי אבא שלי כשהוא היה בן 65, והיה לו שותף, שמחה, שנסע לבדיקה, לבדיקת מנהלים, את יודעת את זה, ומת בדרך, ואבא שלי התאבל עליו, כאילו זה היה החבר הכי טוב שלו והשותף שלו, וביחד עם מחדר הפכו למפעל וזה, ושמחה כל הזמן היה במשרד, ואבא שלי היה במפעל, כי הוא עבד על החלקים, הוא עבד עם הפועלים וזה, ואז הוא גילה שהוא גנב ממנו שנים, ושלא נשאר כלום, שאפילו את השביבים שהוא רצה למכור כדי לתת מזכורות לפועלים, גם אותם הוא מכר. והיה לו שבר נוראי, והוא ניסה להתאבד.
אבא שלך.
כן. הוא כאילו הוא קרס, ואז מכרנו את המכונות הגדולות ואת הזה, ועברנו למפעל קטן, כי נראה שיהיה לו מה לעשות, כאילו שיבוא, עושה אברזות, אברגות, את יודעת, דברים קטנים וזה.
את מדברת בלשון רבים, כי היית מעורבת בכל הדבר
כן.
הזה?
כן. והוא נכנס למפעל הקטן בדר יוסף, וסגר את הדלת ולא רצה לצאת. ובכה, והוא היה גמור, ואז השפזנו אותו בתל השומר. כי בתל השומר, אני יכולה להגיד שהיה לו איזה התקף לב, או שהוא חולה. וזה לא זה. הוא היה במחלקה פסיכיאטרית שם, במחלקה פסיכיאטרית הייתה איומה. כאילו, במחלקה פסיכיאטרית גריאטרית, היו שם הרבה מאוד ניצולי שואה שלא יצאו משם, ולא היה לו סיכוי ממש להירפא, ושם הוא ניסה שוב, והוצאנו אותו. בכוח, ואז השפזנו אותו בגאה, והכרחנו את אמא שלי לחתום על טיפול בחשמל, וזה מה שהוציא אותו. אחרי כמה טיפולים, הבן אדם חזר הביתה, היה. חזר להיות מישהו היה, פחות או יותר.
העובדה שדני הסתיר את המחלה שלו, לא מנעה ממנו טיפולים
שהוא היה צריך? תשמעי, הוא היה הולך, הייתה מחלקה הידן כזאת באיכילוב, הייתה מחלקה שהוא הלך אליה בסתר, וגם היה בקבוצת תמיכה בסתר, וכל היה עדיין מאוד, מאוד סודי ומאוד עם סטיגמה. ודני נורא פחד שרוני אחי ירחיק ממנו את האחיינים, את הילדים, בגלל שהוא חולה. וגם איך אתה נדבק? ואז הוא המציא, שאנחנו עושים את הברכה בשבת, הוא מריח את הכוס, כאילו הוא הריח את היין, ואמרתי לו למה, הוא אומר, היין לא טעים, היין של הקידוש. ואני עד היום, אני מריחה את הכוס בקידוש ולא שותה. זה רק היה בגלל שהוא פחד להעביר את המחלה, להדביק. כאילו, הוא היה 7 שנים נסע עם אשפוזים ושרד בלי שאף אחד ידע, חוץ מאשתו ושתי חברות קרובות ואני, זהו.
כמה אנרגיה זה מצריך?
נורא, שמירת סוד, אני שונאת, אני מדברת איתך באופן חופשי, אני פשוט יכולה יותר, לא יכולה להחזיק, המכניזם הזה של הסוד מחרסם אותך מבפנים.
כן, זה פשוט נראה לי קושי נוסף על ההתמודדות עצמה עם המחלה ועם כל
נכון,
הידיעה, התוצאות שלה.
עם הידיעה הנוראית הזאת שהיא לא משנה מה, הוא ימות. שאז הייתה, כי עוד לא הגיע הקוקטייל. אתה יודע, יש לי חברים עכשיו מסתובבים להם, הם חיים טוב מאוד וזה. פעם בשלושה, ארבעה חודשים עושים איזה בדיקה לראות שהכבד בסדר, אבל טפו, טפו, טפו. אבל אז היה, זה היה גזר דין מוות. זה היה ברור שזה, שלא, הוא לא יצא מזה.
איך הסתדרת עם זה כל כך הרבה שנים?
פשוט אתה מסתדר. אתה נמצא שם כשאתה יכול, ומנסה ליהנות כשאתה בסדר. אבל זה חלק, אני חושב שזה גם חלק מאיזה משהו שאני הבנתי די מוקדם בחיים, וכמובן שזה התעצם עם דני, שאנשים מתים, שזה מה שקורה, ואתה צריך להיות שם, ולהגיד, אני אוהבת אותך, כשאני נפרדת ממך, גם אם אני לא כל כך אוהבת אותך, או להשלים, לא, באותו יום.
כן, כן, ברור.
להשלים משהו, לא להישאר, לא להישאר במריבה, או גם אם נשארים במריבה, אני, הרבה פעמים אני אומרת לבת שלי, אני לא יכולה לסבול אותך, ואני אוהבת אותך כל כך. כאילו, כל יום זה מן היום, יכול להיות היום האחרון. אז זה קצת מתיש את המשפחה שלי, ההתנהלות שלי. אז גם זה עניין לי באיזשהו אופן פרדוקסלי יותר קל לחיות, כי הדברים פחות דרמטיים. לא כל דבר זה סוף העולם, ולא אם לא קיבלתי את התפקיד, אני צריכה לשכב על זה וזה, ולא אם היה ביקורת גרועה, אני לא יכולה להתמודד עם העולם הזה וזה. עשיתי הצגת יחיד, והייתה ביקורת נוראית בידיעות אחרונות, ואני יומיים לא יצאתי מהמיטה, ואז דוד שלי נפטר והלכתי להלוויה, וכולם נחמו אותי. כאילו, לא נורא, זה רק נייר, זה רק עיתון. אתה יודע, זו תקופה שידיעות אחרונות היה חזק, והעיתון בערך של המדינה באמת, אז...
אבל לא. בתקופה הראשונה, כמו שאת אמרת, רצית לקפוץ לקבר איתו.
כן, בפרידה, בסוף. שהוא היה אחרי הניתוח ראש, והוא היה נורא מתוק כזה, הוא כאילו ישב... מסתול לגמרי עם תחבושת ענקית שהוא נראה כזה.
כן, הראית לי צילום כזה שאת לוקחת איתך בתיק.
כן. ואז הוא אמר, אסתי, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני רוצה את הגננת ליאורה. והגננת ליאורה הייתה הגננת שהיינו ילדים, הייתה גם גננת שלי בגן פרטי, כאילו לפני גן חובה. ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה? איך אני מוצאת את הגננת ליאורה? קצור, מצאתי את ברקי, הבן שלה, שזכרתי שראיתי אותו בפריז פעם שהייתי וזה, שהוא גר בפריז. מישהו נתן לי את הטלפון, התקשרתי, ואז הוא אמר, אמרתי, אני צריכה את אמא שלך, איפה ליאור? אז הוא אומר, היא אצלי בפריז. אז אמרתי לו, תשמע, דני אחרי ניתוח ראש, והוא רק מבקש את הגננת ליאורה. אז האישה לקחה מטוס, ובאה ונכנסה ביחינוב לחדר של דני, והוא הסתכל עליה, ואמר לה, ולמה הסתפרת? וזה היה כל כך מתוק, כי את יודעת, לגננות יש תמיד צמה ארוכה כזאת, היא לא יודעת, כי גם לגננת נעמי, אמא של החבר הכי טוב שלי, היה צמה, ואז באיזשהו שלב, הם, לא יודעת, נשים עושות באיזשהו שלב את הקרה, אז היא באה עם קרה כזה, והיא נשארה מאוד כזאת, היא גבוהה ואלגנטית, והיא התיישבה איתו, והם עשו ביחד את דירה להזכיר.
איזה מקסים.
ואת ספר דני, את ג'ינג'י, לראות אותו יושב, עם איזה דובי שהוא קיבל, ועם זה גבר אחרי ניתוח ראש, עם הגננת שלו, שזה מה שהוא רצה, כאילו לחזור לגן, לפוטנציאל, לחלום, לרגעים האלה שלא היו בעיות, ולא היו... שאת, הוא היה, בחודשיים האחרונים הוא היה בקומה, והייתי מגיעה כל יום, ומנקה אותו, וזה, ושמה לו את האפטר שף שלו, שיריח טוב, וזה, ו... התחלקנו במשמרות, כאילו אמא שלי לא רצתה ללכת, היה צריך לדחוף אותה הביתה. ויומיים לפני שהוא נפטר, הוא פתאום צעק. ואמא שלי אמרה, הוא בסדר, הוא זה, הוא מתאושש, הוא מתאושש. אמרתי לה, אמא, הוא נפרד, זה שירת ברבור שלו וזה. אבל שידעתי שזה הסוף, ולמחרת נסעתי לחיפה, לימדתי בקאמרה אובסקורה, אז חזרתי, והיה לי טרמפ עם תלמיד מאוד חמוד שלי, שהיה נוסע לתל אביב. אמרתי לו, תוריד אותי ביחילו, והוא אמר לי, אבל זה לא משמרת שלך, אמרתי, תוריד אותי ביחילו. ועליתי וראיתי את אחי וגיסתי יושבים ככה רחוקים, מבועלים, והוא כזה זה. ואז ישר ניגשתי, ניטפתי אותו, ניקיתי אותו, וזה, דיברתי אליו, וזה. ואז הוא התחיל, כאילו, התחיל לחרחר, וזה. הם הוציאו אותנו, וידעתי שזהו, שזה סוף, אמרתי, מזל שבאתי להיפרד, כאילו, התקשרתי לחברה מהטלפון הציבורי, עוד היה, לא היה, רק לאולוני אחי היה הפלאפון, נותן כזה, האבן הזאת.
בגודל של לבנה, כן.
התקשרתי לחברה לשאול איך עבר הניתוח של דוד שלה. ואמר לי, מה? אמרתי, אני חושבת שדני, זהו, זה נגמר, אבל רק רציתי לדעת שהניתוח עבר בשלום. אמרתי לי, איך את חושבת, מה יש לך? כאילו, אבל הייתי צריכה כאילו להיות באיזה דוינג שנייה. ואני חושבת שזה הרבה פעמים מה שמציל אותי, כי לפעמים אני אומרת, האם אני בורחת? אולי אני בורחת, שאני עובדת כל כך קשה, ואני רצה ממקום לקום, אני כל זמן באיזה עשייה. כי לפחד שאם אני אעצור לשנייה, אני אתמוטט. אז יש לי תקופות כאלה, שאני יודעת שאני באיזה... כי אני מפחדת מהרגע שאני אעצור, ופתאום זה ייפול עליי הדיכאון, שיפול עליי הדיכאון הקשה. כי באמת אני זה, כמו שאמרתי קודם, אני די דומה לאבא שלי, במבנה הנפשי ובדיכאונות האלה, ובאמת בסוף חייו הוא הובחן כ... הפרעת אישיות דיכאונית וזה.
אבל את באמת מנתבת את זה להרבה מאוד עשייה.
נכון. אני זוכרת שהייתי זה, אמרתי, בגיל 16 אני אתאבד, ואז יצאתי עם ההורים שלי כל פעם, עכשיו בגלל שאני הקטנה, נתקעתי עם ההורים, הייתי הולכת איתם לצ'ונץ אצל חברים בשבת וזה וזה.
אז לא הייתה הזדמנות.
לא, הייתי אוספת את כל הכדורי שינה שם. הייתי נכנסת לאמבטיות, לחדרי האמבטיות שלהם, פותחת ארונות, ולוקחת אוספת כדורים של ההורים. אוספת כדורים, הייתה לי קופסת נעליים מלאה לכדורים, ואמרתי, במולדת 16, אני אבלע את הכדורים, וזהו, ואני אגמור עם החיים הנוראים האלה בעולם האכזר הזה.
קראת יותר מדי ספרות רוסית?
אוי, שאני הייתי דרמטיקוש משהו. ויש לי בי נשבר, ושברו לי את הלב, וגם עברתי אונס, והייתי בת 14, כאילו היה לי באמת, בואי נגיד, מזל שהייתה לי ילדות ראשונית טובה, כי זה אני חושבת החזיק אותי נורמלית, פחות או יותר, או עם איזו מסוגלות להתמודד עם החיים. כי גיל הנעורים היה כאילו מישהו לוקח את השיער שלי וגורר אותי בכביש, את יודעת, עם הפנים למטה. ואז ביום הולדת 16 פתחתי את הארון, ואני פתחתי את הארון, ואין את הקופסת נעליים. וזהו, ואף אחד לא דיבר על זה. אמא שלי לא אמרה מילה. לא דיברה.
עד היום?
עד היום. עד היום. עכשיו, היא ברמת הכחשות שזה כאילו כל כך מתוחכם שכבר אי אפשר. כנראה, הדחקה והכחשה זה מנגנונים שהם פעילים, שהם טובים, כי הם לא נעלמים מהעולם. אצלי, השכפץ שלי זה, זה, זה החוש הומור. כן. המערכת הגנה. וגם אצל אבא שלי זה היה ככה. וגם רוני, וגם דני, וכולנו התחתנו עם אנשים עם גידול בחוש הומור. זה כאילו, אמרתי, למה? זה כזה בזבוז. אני אומרת דברים נורא מצחיקים. והלכה לא מסתכל עליי באיזה פליאה, וכאילו אומר, זה לא מצחיק, לא כל דבר צריך לצחוק.
סליחה, הילדים לא לומדו לרצות את אמא ולצחוק במקום אבא?
הילדים צוחקים בטח, ברור, ברור.
לפחות זה הצליח.
כן, זה הצלחתי. אבל איפה הייתי? הייתי במשהו.
בדיוק נפרדת מדני, ואני תוהה כמה זמן אחרי זה אפשר היה להתחיל לדבר על הסיבה האמיתית שבגללה הוא מת.
כמה שנים אחרי זה.
מה פתח את זה בכלל?
אני חושבת... שבתחילה הייתי נורא מגויסת להציל את אימא, כמו תמיד. ידעתי מה אני רוצה להגיד, כי רציתי להגיע לזה דרך דווקא להשמיץ את אימא שלי קצת. כי באמת היא שעה מקסימה, ואני, כאילו, אני ישר, אני כבר, היא באמת היא שעה מקסימה וטובה ונהדרת, אבל באמת רמת ה... לא יודעת, זה כאילו, כשהייתי בת 8, הלכתי לבד לבדור, כי אנחנו קרובים לבדור, זה היה בלונדון מינסטור, ואני הייתי בכיתה ב', וכבר הלכתי לבד לשיעור, ואז חזרתי, והיה... שליח של פרחים, והוא שאל אותי אם אני יודעת לקרוא. אמרתי לו, בטח שאני יודעת לקרוא, מה זאת אומרת? וזה, ואז הלכנו לחדר מדרגות בפינה של אבינג ורויאל דיזינגוף, והוא שלף את איבר המין שלו, והתחיל להתחכך על הגב שלי, ואני יושבת כאילו, מחזיקה את הברכה, את המעטפה של הכתובת למשלוח הפרחים, ופשוט זה, וברחתי. וברחתי ובכיתי כל הדרך, לא דרך ארוכה כך, אבל בכיתי, עליתי הביתה לתוסקניני, עשיתי ככה, ניגבתי את הדמעות, ונכנסתי הביתה ולא סיפרתי לאמא שלי.
ההפך מרובנו, את יודעת, שהיינו מחזיקים את הבכי ומתחילים לפקוד ברגע שרואים את אמא.
לא, אני חושבת שהוא יכול להיות שאת אומרת את זה, ואני אומרת לעצמי, הרבה יותר קל לי להיות אינטימית עם זרים, ועל הבמה, והבמה זה המקום שאני הכי אוהבת. אני יכולה להיות הכי אינטימית, הכי פתוחה, הכי זה, הכי טיפולית, אבל אתם רחוקים, לא נוגעים בי. פעם חושבת שזה בגלל שהמשפחה שלנו כל הזמן נוגעים, אבל לא, אני צריכה להרגיש ביחד ולבד בו זמנית. ואז בגיל 14 שנאנסתי באכזריות, לא סיפרתי לאמא שלי, הגעתי הביתה, קיבלתי התקף אסמה, והרופא הגיע, והם היו החברים הכי טובים של ההורים שלי, שמוליק, המקסים ואשתו רותי, שממש היו כמו הורים שניים בשבילי, ושמולי קצה לבדוק אותי, ואני הייתי עם הכותונת סגורה, והתפחדתי, לא זה, כי הייתי כולי מכות. ואמא שלי אמרה, וזה שמולי, מאז שתינוקת, ואני אמרתי, לא, וזה, אז הוא אמר, זה בסדר, בגלל התבגרות, היא מתח קשה לה וזה, ובזה זה נגמר, ולא דובר על זה. ואז התקשרתי לדני, שהיה בקנדה, לא, דני, לא קיבלתי מחזור, הייתי כאילו בגמורה. זאת אומרת, תחכי שאני אבוא. עכשיו, הוא הגיע בפסח, כבר אם אני הייתי בהיריון, הייתי כבר עם קרסי בין שיניים, מה שנקרא. אבל אז דני היה. כאילו, דני היה כתוב, ודני היה זה, וכל מה שהוא התקשר, הוא היה מתקשר לאמא שלי, אומר, הילדה צריכה לראות מישהו, הילדה צריכה פסיכולוג, כאילו, הוא היה מחויב לי לא לספר מה, אבל מה, הילדה צריכה, אז היא אומרת, בשביל מה, הילדה כזאת טובה, ותמידה נהדרת, וכזאת נתוקה, ולא. ולא יפנו אותי לטיפול, ולא, וכל מה שאפשר היה, אולי הייתה הזדמנות לגלות את זה וזה. וכל השנים אמרתי לעצמי, על מה הגנתי? למה השתיקה הזאת וזה? ואז שהייתי בת 25, באתי מלונדון, ישבנו, אמא שלי ואני במסעדה של קיד בפיירברג, שיינקין הייתה מסעדה נורא טעימה. ואכלנו, ואז סיפרתי לה. והיא בכתה, ואיך לא אמרת לי, ולמה לא סיפרת לי, ואני הייתי עושה, לא יודעת, אני באמת לא יודעת. ולמחרת היא לא דיברה על זה יותר. ואז הבנתי. שכנראה בחושים שלי הבנתי שהיא לא מסוגלת להתמודד עם הדברים האלה, היא לא הייתה מסוגלת להתמודד ולהכיל את זה. אז אותו דבר עם דני, כאילו גם היום היא יכולה להגיד שהיא יודעת מתי זה קרה שהוא נדבק, הוא היה במסיבה, הוא וקרול נפרדו והוא פגש מישהי, וכאילו נרטיב שלה לחלוטין, ואני כבר התעייפתי גם להגיד, שכל מה שהיא אומרת, למה כל החברים שלך ושל דני גייז, כאילו התעייפתי מלהגיד לה, אמא, כי דני היה עם. התעייבתי מזה. היא לא...
לא יכולה להגיד, היה לי בן הומו.
לא. מה פתאום? עכשיו, גם דני ריצה שם. עכשיו, דני אהב את קרול אהבת נפש, זה בכלל לא קשור.
כן.
אבל הניסויים שלו, וזה שהוא חי, וזה גם אמרתי לו, כי זה מרמר אותי, שהוא לא חי עם עצמו שלם, וזה, אני חושבת שזה היה חלק מזה שהוא חלה בסוף, שהוא לא חי עם הבן זוג שלו בשמחה ובנחת אגוזים מפצחת. כאילו לא היה את זה. והוא בחר להיות נורמטיבי וזה, ולהתחתן עם קרול, ולוותר על חלק מאוד גדול מהאישיות שלו. אז בסדר, אז היינו עושים, היה לנו את הזקה עם שווסטרס, והיינו מופיעים, הוא היה עושה דרג, כי הוא היה פעד ג'ינג'ית מטולטלת, והיינו לובשים בגדים מנומרים כאלה, ורוקדים ביחד וזה, מופיעים במועדונים. את יודעת, אבל הוא היה צריך לחיות חיים מלאים כאלה, והוא לא. וחלק מזה זה באמת כאילו להיות הילדים של הורים בורגנים, מאוד בסופו של דבר שמרנים, את יודעת, וזהו.
שצריכים להחזיק פסון.
כן, וגם ככה מסכנים הולכים ממועדון לילה למועדון לילה, לראות את הילדים שלהם מופיעים, ואחרי זה נסחבים לתמונה ולכל מיני חורים שאני מופיעה בהם וזה. כאילו, עכשיו אני סוף סוף עושה את חתונה מאוחרת, שזה שיתוף פעולה של באר שבע והבימה, אמא שלי מאושרת, כאילו הגעתי להבימה, את יודעת, זה קשקוש הזה. הם מצחיק אותי נורא. עכשיו, היא מבינה, היא אומרת לי, אני יודעת שקשה לך ושאת צובלת ושזה לא הדרך שאת רגילה לעבוד בה, אבל יופי שזה, וזה כאילו, זה עדיין, את יודעת, זה עדיין, היא באה לראות אותי בהבימה 4 או בקאמרי, בקפה הזה, את יודעת, גם אם אני עושה את הפרינג שלי שם, זה עדיין כאילו מכובד כזה. הם באמת, מהבחינה הזאת היו מדהימים. לכל חור בניצנים, בנסהרים, בזה, הם באו אחרי דני ואחריי לראות אותנו מופיעים, וגאים בנו, ועומדים מאחורינו. זה לטוב, לגמרי, אני יכולה להגיד, לטובתם.
רציתי המון זמן להציע לך להתראיין לפודקאסט הזה, וכשסוף סוף העזתי, זה היה ממש בימים שציינת 30 שנה לדני. נכון. לא יודעת איך זה נפל בדיוק.
זה היה מטורף. אז אני חושבת שיש משהו בצירופי מקרים, שזה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. כאילו, הייתה לי חברה שלמדה משפטים, והיינו באוניברסיטה וזה, והיא והחברות שלה ואני המצאנו את האל צירופי המקרים, שקראנו לו הקורו פורמושו, והיו תפילות ותקסים. עכשיו, הייתה לי סוסיטה שלא היה ברור אם היא תדלק בבוקר, כאילו אם היא תתניע או לא, אז היינו עושים תקסים ותפילות שהאוטו... היא התעורר וזה, והיא הייתה מקושטת כזה, כמו עם פרחים וזה, נורא אהבנו את הסוסיטה הזאת. זה כאילו, אנחנו הרי חיים בחיים כאלה חסרי, חסרי משמעות וסיבה ורנדומליים, ואתה יכול, אתה יודע, כמו שאני לפני יומיים נתקע לי ענף של רוזמרין, ויכולתי למות מזה בשנייה בגרון. זה מסדר לנו את הרנדומליות הנוראית הזאת, שאתה אומר, מה, נולדנו, מתנו. זהו, כן. אנחנו, מה אנחנו? המקף הקטן הזה בין השנה שנולדנו לשנה שאנחנו מתים. אני מסתכלת על קברים, על מצבות, וזה מה שכזה.
אותי זה נורא מנחם, כי לא צריך, את יודעת, לא חייבים להשאיר איזה מורשת, לא חייבים לעשות איזה דברים הירואיים. לא, אני כולה איזה
נכון, מקף.
גיבוק של היקום.
נכון, וזה מפחיד. ועד שאתה לא נפגש עם המוות או לא מסכים לו, או לא מסכים שהוא ייתן לך משמעות לחיים, למוות, אז זה מארגן את זה. הצירופי מקרים הגורליים האלה.
אז זה עכשיו מזכיר לי, שלקראת התערוכה, מין רטרוספקטיבה כזאת של העבודות של דני, השמועה אומרת שצלצלה אלייך מישהי שמצאה ברחוב תלבושות שלו ממיצגים.
השמועה צודקת. כאילו דני אמר, טוב, נמאסתם עליי, אתם לא עושים מה שצריך, אתם לא זוכרים אותי מספיק טוב, אתם לא זה, אני צריך יותר מזה, וזרק ארגז שנפל בראשון לציון. זה התחיל מזה שסיביל מקומילפו התקשרה אליי ואמרה, אני רוצה לעשות מיני קולקציה לדני, לזכרו של דני. עכשיו, דני שידך בין סיביל לקרול, והם הקימו את קומילפו, הוא המציא את השם קומילפו, הוא עשתה את הלוגו. אני באתי לפגישה עם סיביל, וישבתי וזה, וזה קצת הרגיז אותי. כי בדמיוני, דני היה כזה תווסון, עם כזה חוש אופנתי, עם זה, עם כאלה שילובי צבעים שהוא היה לובש, וזה, אני אראה לך אחרי זה, זה שראיתי קולקציה שהיא באמת בהשראתו. ואז היו שלוש חולצות עם תמונה שלו. אמרתי, מי יקנה תמונה שלו? כאילו, עם כל הכבוד לזה שהתמונות נורא יפות, והאימג'ים שהוא בנה היו יפים ומסחררים ומיוחדים מאוד. וזה קצת כזה, זה עשה לי מין, בשביל זה, זה קולקציה. וזה, ואז אחרי שבוע, פתאום טלפון מבחור שקוראים לו כפיר, שעובד בידיעות אחרונות, יצא להנאתו, כי הוא כזה אספן מהאוגרים האלה שאוגרים דברים, רואה על הספסל, מתקרב, רואה, מה זה? רואה מכתבים שאני כתבתי לדני לקנדה. ואז הוא מסתכל על הארגז, והארגז מלא בגדים, אבל לא בגדי יום יום אלא תלבושות.
איך היא התגלגלה לרחוב?
אנחנו לא יודעים. עכשיו, לא היה מחסן בראשון. לא, אנחנו לא יודעים על מישהו שהיה קרוב אליו שגר בראשון. דיברתי עם הבחורה שעצרה את הארוחה מאוד יפה שהייתה בגלריה האוניברסיטאית בתל אביב. הייתה את הארוחה מהממת שהיא עשתה על דני, ולא ידענו, אז אמרתי, אולי זה הדברים שהיא שם, אולי היא שם במחסן, אולי זה. לא, השגתי את קרול שגרה בניו יורק. בקצור, אף אחד לא ידע איך הגיעו הדברים. זה כאילו, אפרופו, צירופי מקרים, גורל, נס, whatever. וזהו, ונולדה את הארוחה. פשוט נולדה את הארוחה. הבאתי לסיביל את הדברים, אמרתי לה, הנה, עכשיו אפשר לעשות קולקציה, זה בהשראתו, ואפשר לעשות, והיא לקחה את זה בשתי ידיים, והם עשו, וליאב מזרחי עצר את התערוכה. היו עוד הרבה דברים של הצורפי מקרים האלה, והדברים שפתאום קורים, וזה שהם נורא חזקים באמת, ונותנים את התחושה הזאת של ה של המציאות, אבל אני גם, תראית, נגיד, הייתה לי, לפני שנסעתי ללונדון, הייתה לי הפלה, דני הלך איתי, לבית חולים, ועשיתי את הפלה, ואחרי תשעה, כאילו, פחות, כמה חודשים, הייתי נורא 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 בדיכאון, ולא הבנתי מה קורה לי, ואשתו של בן, הבן דוד של אבא שלי, שהם עירכו אותי באנגליה, וזה היא הייתה רופאה גינקולוגית וניהלה מחלקה ברומפורד, כאילו מחלקת נשים וזה. והיא אמרה לי שזה הרבה פעמים קורה בתקופה שבה היא צריכה ללדת. אז בחודש הזה וזה, כי הגוף, גם אם את הפסקת את ההיריון, הגוף ממשיך את התהליך כאילו, גם אם זה פולס.
כן.
ואז קראתי לו יונתן, לילד שאמור היה להיוולד ולא נולד. והוא, עד היום, כאילו, אני, יש לי הקודים שלי, יש לי מלא דברים שהם כאילו על שמו יונתן זקאים, כאילו. וכל הזמן הוא מין כמו הכפרה הזאת. אני אומר, הוא כמו עשה לעולה קצת. אומרת, טוב, ככה הילדים שלי, הילדים מוגנים, כי יונתן, הוא היה הילד שהיה חולה בסרטן. יונתן, הוא היה חייל שהיה נהרג. אז מזל שהוא לא נולד, והוא משמש כמליץ יושר ושומר על הילדים. על הילדים שלי ועליי. זה קטע, כאילו, כי הוא נורא, נוכח. עכשיו הוא התחיל, זה התחיל שם, ואז שהייתי עם דני מסתובבת בשפצירים שלנו, בסדרות רוטשילד בן ציון, שדרות חן, אז הוא היה נעצר פתאום ואומר, אנחנו חייבים ללכת להביא את מעיין ויונתן מהגן. ואז היינו, זה והיינו רצים, לאן שהוא וזה וזה וזה, כאילו.
עכשיו מי זאת מעיין?
מעיין זה, זה הילדה או הילד, לא, זה הבן ש, שהייתה הפלה לקרול. או משהו כזה. קיצור, זה היה הילד שהיו, הם היו צריכים להיות בני דודים ולגדול ביחד ולהיות וזה, וזה משהו שלא היה.
כן.
ולא קרה, ולצערי הרב, ו... אז הוא נשאר בפלייפולנס, כאילו בדבר הזה. היה איזה שנה, שנתיים, שיונתן ומעיין היו מאוד פעילים. הם הלכו לזה, הם יהיו אצלך היום, היום אני אקח אותם, היום אחר אני אקח אותם. כאילו, ניהלנו, את יודעת, ניהלנו חיים שידענו שלא יקרו, והם בלתי אפשריים, ו... ועדיין זה, זה נותן לך איזה סוג של זיכרון כזה. זאת אומרת, זה באמת מאוד מעולם המשחק, ברמה של ההזדהות.
שריון ההומוריסטי, כן? כמו שאת תגדרת קודם, כן? שזה באמת שריון טוב.
כן, שכפץ מצוין.
עברו 20 ומשהו שנה מיום שדני מת ואת איבדת עוד אח.
נכון. ו...
לא החתמת אותו על חוזה שזה אסור?
אני מאוד מאוד כעסתי עליו, דיברתי איתו וזה, את יודעת, עכשיו אני עם הטבעת שלו. שנורא רציתי שיעשו גם לי, כי בן אחי עשה לעצמו בזהב, ולרוני בכסף.
היא נורא יפה.
ורוני כל הזמן אמרה לי, אמרתי לו, מה? הוא אומר, אחרי שאני אמות, תקחי את זה. ובאמת ביום שהוא נפטר, כאילו, קיבלתי את זה, ואחר שאני מפחדת לאבד, כי אני בגיל 12, איבדתי את התכשיטים של סבתא אסתר, ואוי ובוי.
איך איבדת את התכשיטים של סבתא אסתר?
כי הייתי בת 12, רציתי להיות בן. אמא שלי נתנה לי לבת מצווה את ה... תכשיטים של סבתא אסתר. אני עד היום, אני מאבדת תכשיטים של חברה שהיא צורפת, שהיא אמרה לי, התכשיט האחרון שאני עושה לך. כי אני מגיעה בחזרות, אני מורידה, ומשאירה והולכת, ועד שאני חוזרת כבר אין. ואותו דבר היה בחדר ספורט, באולם התעמלות, הייתי מורידה וזה, וזה בקיצור, הורדתי, איבדתי את כל התכשיטים, עד היום אני לא שומעת את הסוף של זה, שהתכשיט של סבתא אסתר, זה.
את רואה, יש דברים שאמא שלך לא שוכחת.
כן, כן, זה, תזכור. וזהו, אז גם עם רוני, אז אני כאילו, יש ימים שאני מרגישה שאני צריכה אותו קרוב, אז אני שמה את ה... וחשבתי על זה, שגם עם דני וגם עם רוני, הכרחתי אותם כל הזמן לצאת ללכת. לא יודעת, משהו בי...
בזמן המחלה?
כן.
כאילו... רוני נפטר מסרטן.
כן, רוני נפטר מסרטן, ובסוף היה לו זה שהיינו יורדים, אז בהתחלה היינו עושים את כל כיכר המדינה ועוד רחוב, אחרי זה עשינו רק את הכיכר, אחרי זה עשינו חצי כיכר, אחרי זה עשינו... תראה, ככל שהוא הלך ונחלש, אבל כל יום הייתי מגיעה להוציא אותו, וגם היו רגעים בקורונה שאימא שלי לא יכולה לבוא, אז היה לנו כזה אינטימי רק של שנינו, שהיה טוב, וגם הייתי עושה לילות, אני יותר קל לי בלעשות לילות, משמרות. אז רציתי להוסיף, כי אפרופו התחושות, כשהייתי בלונדון, הקמנו קבוצה, הכיתה שלמדתי איתה, ואני ביימתי אותה. עשינו מחזה שכתבתי עם אישה ש... מרגית חוסייני, שהייתה בת של קצין אס-אס. וכתבנו ביחד מחזה, זה לקח לנו כמה חודשים, הייתי מגיעה אליה כל סוף שבוע, יושבות וכותבות, ובעלה היה מכין לנו, היה פרסי, חוסייני, היה מכין לנו אוכל, היה באמת חצי שנה מופלאה כזאת, ואז הייתה הצגה, והיו ביקורות מעולות. אמרתי, אוקיי, זה הזמן להחליט אם אני נשארת בלונדון או חוזרת לארץ. ואז התחלתי לחלום חלומות זוועה שאבא שלי מת. ושאני בטיסה בדרך הביתה לקבורה שלו. ואני לא עמדתי בזה. כאילו עמדתי, אני לא רוצה להגיע למצב שאני לא אעשה קלוז'ר, שאני אדבר על העצים ועל האבנים. אני רוצה לעשות איתו את הדבר הזה. והוא לא היה חולה אז. כאילו, סבבה, פחות או יותר. חזרתי הביתה, הגעתי בנובמבר, באפריל אבא שלי הובחן עם סרטן, זאת אומרת שהלכתי לקחת את התוצאות במכבי ובלפור, וקראתי את זה כל דרך, כל בלפור, רוטשילד, וזה בכיתי, כי הרגשתי גם קצת אשמה, כאילו, חזרתי וזה.
הוא הולך בילדות שיש לך...
בילדות שאני אשמה בכל. וביוני דני התמוטט. ואז יולי, אוגוסט היה לניתוח שלו, ואז הוא נפטר בפברואר, ואבא שלי עוד חי 5 שנים אחרי זה, אבל כשאני הייתי בת 14, משהו כזה, הוא אמר לי, כאילו, היו לו תמיד שיחות איתי. שיחות כאלה רציניות, היו כל מיני, האם כדאי להיות רזה או שמן? בשואה, נגיד, אם יהיה, כשיהיה, לא היה, אם יהיה, זה כשיהיה, עוד פעם.
בשואה הבאה.
כן? אז כאילו, אז דיבר על זה שאני, אם צריך להיות, אם אני אשמנה, אז אני אוכל להחזיק מעמד יותר זמן, אבל אם אני ארזה, אני אוכל לברוח בין החריצים ולהביא תפוחי אדמה, ולהביא אוכל, כאילו, להבריח דברים,
כישורי חיים מעשיים.
כישורי חיים, כן. אז בו זה, אז אבא שלי, כשהייתי בת 14, אמר לי, אסטילק, שאני לא אוכל לאכול לבד, לשתות לבד, לעשות את לשלוט בצרכים שלי, תהרגי אותי. ואני אמרתי לו, מה? זאת אומרת, תבטיחי לי שתהרגי אותי. אמרתי לו, טוב.
דנתם בפרטי פרטים הטכניים?
לא, לא היו פרטים טכניים. היה הוראה, הוצאה לפועל עליי, מה שנקרא. כל השנים זה, תת, זה בא והלך וזה, כי הוא תמיד הזכיר את זה באיזשהו אופן, לפעמים רק במבט, כי אמא שלי לא, לא, זה לא בן אדם שיכול לעמוד בזה, וגם חוש הומור אין שם, אז כאילו זה לא, זה, אף פעם לא חושב שזה מצחיק, כמו שאלחנדרו לא חושב שזה מצחיק, כל הקשקושים שלי על מוות וזה. זהו, בקיצור, אני נורא כועסת עליו, על זה שאני ישבתי, כשהוא היה בהדסה, כאילו היה לו גידול בראש, עשו לו ניתוח, ולניתוח הראשון הוא יצא כזה, כאילו, הבדאי כזה, מה את חושב? ואני צילמתי אותו וזה, כי ראי, אני מתעדת גם את הרגעים הקשים, והוא כל ה... וזה, מה את מצלמת אותי? אני לא הולך למות, אני לא זה, אני בסדר גמור, בוא, 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 כזה. והוא אכן נכנס לניתוח, יצא מהניתוח, סבבה, ואז התחילו הקרנות וכימה וזה. ולניתוח השני שעשו לו בהדסה, הוא ישב, הוא אמר לי, אמא שלי, אני זוכר את התמונה הזאת, כי הייתה... קשה לי מאוד, הוא ישב בכיסא גלגלים, והוא בדרך לניתוח, והוא חיבק את אמא שלי ושם את הראש שלו בחיקה, ואמר, ורדלה, אל תתני להם לקחת, הם יארגו אותי, הם יארגו אותי. והיא אמרה לו, לא, אנחנו עושים לך ניתוח, זה זה, כאילו, עכשיו, זה היה פרוצדור שאמורה הייתה להיות לא נוראית, כאילו, לעשות לו אומיה, שזה היה כדי לטפטף ישירות את החימו לאזור, למוח, לאזור של זה, ולא שיעבור את כל הגוף. זה משהו חדשני באותה תקופה. הוא נכנס לניתוח והוא יצא שבר כלי. ואחרי זה הוא חי עוד שנה, שנה וחצי, ללא יכולת לדבר, לזה, רק נאנח כל היום.
בבית או בבית חולים?
בבית. פשוט פגעו שם במשהו, וזה, ואמרתי, איך הוא הרגיש? לפעמים באמת, אתה אומר, אולי האינטואיציות והתחושות שלי, המחשפיות, באו מהצד של אבא שלי, ולא ממקומות אחרים. כי הוא, כאילו, היו לו... חושים חזקים כאלו, גם היה נורא רגשי, והכל היה קודם כל מהבטן ואז חושבים.
אבל במקרה הזה זה נראה לי הדבר הנורא טבעי, לפחד מזה.
אבל כאילו, אבל הניתוח הראשון הוא יצא כזה, הוא אמר, מה, הוא ממש לא פחד, הוא הלך כזה, וזה היה ניתוח יותר קשה, להוציא את הגידול, והוא באמת חזר, ומשם הוא לא חזר מהניתוח השני. הגבר הגדול הזה, הוא היה איש גדול, כבד איברים ושרירי מאוד. אז התמונה הזאת תקועה לי.
ועלה על הפרק העניין הזה של לעזור לו...
ואז הוא שכב שם הזה, הוא שכב חסר עונים, ואני ישבתי, עשיתי משמרות לילה, ואני יושבת עם הקרית, ואני מקללת אותו, חודש אחרי חודש, עם הקרית, כי אני רוצה לעזור לו, כי הוא הגיע למצב שזה מה שהוא לא רצה. שינקו לו את הטוסיק, ושהוא לא יהיה עם חתולים, ויאכיל אותו בכפית, ואני מבינה את זה לחלוטין. אבל אני לא הייתי מסוגלת לעשות את זה, וכעסתי על עצמי נורא, והלקיתי את עצמי, והייתי מסתובבת לפעמים בלילות בהדסה, בוכה, סתם במסדרונות, בוכה, 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 כי לא הצלחתי לעשות את המעשה ולעזור לו למות, לא, לא. ולקח לי זמן, כמו שתמיד לוקח לי זמן לחוס על אבא שלי, שנים לוקח לי וזה, להבין שזה כל כך לא פייר מה שהוא עשה, שיש סדרי עולם, ואני לא אמורה להרוג אותו. ואם זה מה שהוא רוצה, הוא היה צריך לדבר עם אמא שלי, ולקבוע איתה שלא יעשה, שלא יחיו אותו, שלא זה, לא יודעת. אבל לא להפיל את זה לילדה בת 14, זה לא פייר. ואני ממש כועס על זה. אז היה לי כאילו חשוב לדבר על זה, כי... לא יודעת מי מקשיב או מי שומע, אבל לי להגיד את זה ולשחרר את זה ולהגיד אני כועסת על אבא שלי, זה מבחינתי צעד נורא משמעותי, כי תמיד במקום לכעוס על אבא שלי, כעסתי על אמא שלי. כן, אבל את יודעת, בתוך כל זה, עם הרע ועם הטוב וזה, היה שם איש מלא אהבה וחם ומחבק וזה, את יודעת, כאילו, וכזה שאתה יודע שהוא אוהב אותך no matter what, שנה כמעט לפני שהוא נפטר, היה באמת קורע לב. ואז אוריאל נולד, ואימא של אלחנדרו אמרה לי, תלכי, תשימי את אוריאל על הלחי של, של אבא שלך. עכשיו הייתי אחרי ניתוח קיסרי בהרדמה מלאה, כאילו כי רציתי לידה שביעית, ואוריאל היה בליען על הגדול, ונתקע בתלת לידה ב-15 שעות, וכבר היה סכנת חיים, והרדימו אותי טוטלית. ועם זה, ועם זה, הלכתי ברגל איתו מהבית, סגרנו ליד ארלוזורוב מהבית לכאן, ואתה, אבא, תראה, זה הבן שלי, זה אוריאל, זה הבן של הנכד שלך וזה, ותסתכל עליו וזה, וכאילו היה... ושלושה ימים לפני שהוא נפטר, הוא פתאום פתח את העיניים, הסתכל עליי וחייך, וכאילו היה לו תבונה בעיניים, כאילו הוא אסף את כל מה שהיה, את כל הכוחות שהיו לו כדי להיפרד, וזה אמרתי לו, תראה אוריאל, וזה תחזיק לו את הפיס עליה, כאילו את הרגל, והוא הרים את היד ככה רועדת, ותפס לו את הרגל, וחייך, ואימא שלי, מצלמת, מצלמת, ובאמת, הנה הוא מתאושש כדרכה, האופטימית, אמרתי לה, לא, הוא בא להגיד לנו שלום. ושלושה ימים אחרי זה הוא נפטר. ואני מודה לו, כי אני יודעת, עכשיו, יכול להיות שזו ידיעה שהיא רק שלי עם עצמי, הכל טוב, אבל זה הסיפור שאני מספרת לעצמי על חיי, שהוא חיכה שיוולד לי אוריאל, כי אחרת לא היה לי בשביל מה לחיות. וזה עצור לי להגיד את זה, אבל זה נורא נכון, כי כאילו דני ואבא שלי היו כל כך משמעותיים בחיים שלי, וכל כך אהובים, שבעצם אני חושבת שזה שכשדני נפטר, רק התפניתי לפגוש בן זוג לחיים, או הרגשתי שמתעורר בצורך במשפחה, ילדים, לא היה לי את זה לפני. אני מבחינתי, דני סיפק את כל מה שהייתי צריכה, ובשביל רומן וסקס וזה, אז כאילו, סבבה, אז יש רומנים. לא שלא התאהבתי, לא שלא הייתי בזוגיות, אבל זה לא היה הדבר המרכזי. ויש בי משהו שהדבר המרכזי הוא המשפחה. ואני חושבת שאבא שלי חיכה שאוריאל יוולד כדי שאני אהיה עסוקה במשהו ולתת חיים, אחרת לא היה לי בשביל מה להמשיך. אני באמת מאמינה שהוא נתן לי את המתנה הזאת. איך לסיים? עשינו מסע.
כן.
אני ביקשתי מסכנים הילדים שלי בחיי, אני כאילו חושב לדברת איתך יותר, אני כל הזמן מרחמת עליהם. יש להם ליינאפ של המוזיקה להלוויה שלי, של האפטר פארטי, והוראות וזה, כי מחס וחלילה, אני אמות לפני אבא, והוא ירצה לקבור אותי קבורה יהודית, אני לא יודעת מה אני עושה לכם, אז לכן, אתם אחראים, על השריפה, על הפיזור, על הזה, יש לי כאילו...
איפה מפוזרים אותך?
לא, אמרתי להם, איפה שאתם רוצים, הכי נחמד יהיה אם כל אחד ייקח להיות קט קטן ויהיה עם אימא, אמרתי להם, גם יכולים לעשות קומפרס ולעשות טבעת ממני, אין לי שום בעיה, וגם לא יכולתי להיות קומפוסט ותשימו עץ ואני אגדל. לא משנה מה, אני לא רוצה, אני, כאילו יש לי איזה חרדה שיזדימו אותי, ואני אתעורר, ואני אתפוק, ואני אחנק, ואני לא אצליח לצאת. ואני לא רוצה, לא יכולה לחשוב על קבורה כזאת. רגע,
שנסיים בצורה יותר אופטימית, בואי נדבר על האפטר פארטי.
אפטר פארטי, אני רוצה שישתו, אני רוצה שירקדו, אני רוצה שיהנו. שהם יכולים גם לדבר עליי, שרה, אין לי, זה לא שאני לא, אני לא רוצה שיתחילו, היא הייתה, וזה וזה. ובזה היה איזה רגע שאמרתי, אני רוצה שהארון שלי יהיה בתמונה, כאילו, אני הגברת הראשונה של הפרינג', אני מבקרת, את יודעת, לא, זה, אבל לא, גם לא צריכה את זה, את יודעת.
מי עשה את הקייטרינג באפטר פארטי שלך?
אני לא יודעת, האמת, לא חשבתי על זה, תראי.
יש לי סך סוף משהו חדש.
טוב עליו. טוב, אז תודה רבה, אסתי.
תודה רבה לך. ...